היי לכולם, אתם באינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום שני, באולפן אנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ. סמי, תשמע, אני צריך לדבר איתך על בעיית הדיור, אני באמת לחוץ, אני לא צוחק עכשיו, אני מדבר בשיא הרצינות, יש לי ילדים בגילי 20 פלוס פלוס, קרוב ל-30 כבר, ואין לי מושג איך אי פעם הם יקנו דירה.
כן.
ואפילו לחלופין, עם מה שקורה כרגע בזינוק של מחירי השכירות, הם גרים בשכירות, איך הם יוכלו להמשיך לגור בשכירות בתל אביב, שזה תנאי להצלחה של העבודה שלהם, הם צריכים את זה. ועם כל הלחץ הזה, אני רואה שהממשלה פרסמה אתמול תוכנית, היא בעצם מתייחסת לחרדה הזו, לא רק שלי, אלא של הרבה מאוד אנשים בישראל. ותסביר לי, מה יש בתוכנית הזו, והאם יש בה איזה בשורה כלשהי?
כן, אז קודם כל אני שותף לדאגה שלך, גם לי יש ילדים שהם כבר צבא ואחרי, וגם להם אני לא רואה איך הם קונים מתישהו דירה, אני גם לא רואה איך הם משלמים בקלות שכר דירה, בטח כשהשכר הדירה עולה. והתוכנית שהציגו אתמול שר האוצר, שר השיכון ושרת הפנים, בעצם תוכנית של עוד קצת מאותו דבר, שזה קודם כל יש להם יעדים ל 70 אלף התחלות בנייה בכל שנה, שזה יותר מהמצב הקיים, יותר באיזה 10,000, גם יותר מה שהיה בשנים קודמות, שזה היה סביב ה-50 אלף. יש להם תוכנית לסבסוד של דירה בהנחה, להגדיל אותה קצת, להנחה אגב של 500,000 שקלים לדירה, אבל זה גם כן, זה לא המון דירות, זה 10,000 דירות בשלב הזה. ויש להם תוכנית לסייע לרשויות מקומיות, להזרים להם 30,000 שקל על כל דירה שהם יאשרו לבנות בשטחן, כדי שהכסף הזה יוקצה לבניית מבנה ציבור. לא סוד שאחד החסמים הגדולים בקידום תוכניות בנייה, זה הטענה של ראשי רשויות שאומרים, זה בסדר גמור שאתם בונים פה דירות, אבל צריך גם לספק להם גנים בבתי ספר ובתי כנסת ו... עוד הרבה מאוד מרכזים קהילתיים ושירותים חברתיים אחרים, ואם מישהו לא יעזור לנו לממן את זה, אז אין לנו עניין לקדם פה בניית יחידות דיור. אז התוכנית שהם הגישו פה, תשמע, היא נעשית בעיתוי מאוד מעניין. הממשלה הזו סוגרת היום שנה להקמתה, אתה מכיר את הקלישאה שמה שלא עשית בשנה הראשונה כבר לא תעשה, רק שהבעיה היא שהשנה הראשונה הולכת ומסתמנת גם כשנה האחרונה של הממשלה הזו, וכשזה קורה בסוף, כמעט לקראת סוף קדנציה, זה קורה אחרי שמחירי הדירות עלו ביותר מ-16%
נכון, בדיוק.
בשנה האחרונה. ואז אני אומר, למרות כל התוכניות וכל הרעיונות האלה, אני חושב שזו תוכנית לא מהפכנית. יש בה פעילות, יש בה דברים, ובסדר, ועושים דברים. היא לא מהפכנית, היא לא תוכנית שיכולה לעצור פה את מה שקורה בשוק הדירות. אני חושב שיש דברים שכן יכולים לעצור את מה שקורה בשוק הדירות, תכף נדבר עליהם, והם יותר אולי רלוונטיים לילדים שלנו.
מה שמטריד זה שהיא... בסדר, זה של הממשלה הנוכחית, אין עכשיו הרבה אנרגיות לאור מה שמתרחש בקואליציה. אולי נניח שאפשר להבין. אבל גם שהם באים ועושים ומכריזים על תוכנית, אין התלהבות, אין אתה יודע, שאר רוח, אין איזשהו, הם לא מכניסים איזה דינמיקה שבא ואומרת, חבר'ה, אולי לא במיידי, אבל זה ישנה את הדינמיקה בשווקים, זה יעצור את העלייה. אם אמרנו לכם לפני חצי שנה ושנה שהמחירים כנראה ימשיכו לעלות, אז זה כבר אחרת, כי עשינו משהו. כלום, מין כזה, הנה כמה וכמה דברים, נבנה 70 אלה, ואם לא, אז לא. כאילו, זה אפילו אתה לא מתרשם שהם יעמדו במה שהם אומרים שהם יעשו.
כן, תשמע, אני חושב שנגעת באחת הבעיות הכי קשות של הממשלה הספציפית הזו. אני חושב שיש משמעות לדקלרציה, כשממשלה באה ואומרת, יש לנו יעד, אנחנו רוצים להוריד את זה ב-10%, בסדר? או 15%. סבירות מאוד גבוהה שהם לא יצליחו, או לפחות לא יצליחו בשיעור הספציפי הזה, אבל אתה משדר משהו לשוק, אתה משדר נחישות, אתה יכול להעביר לשם הרבה מאוד משאבים, זמן, תוכניות, רעיונות. הממשלה הזו עשתה את ההפך, היא מלכתחילה קיבלה את זה כמין איזה עובדת חיים כזו, והם אמרו, כן, המחירים המשיכו לעלות, הם הסתכלו, הם חשבו שדי בכך שהם יגידו שהממשלה הקודמת הורישה להם שוק דירות בעייתי, כדי שזה ינקה אותם מאחריות. אבל אתם כבר שנה בתפקיד, המחירים זינקו בשנה הזו בשיעור הכי גבוה שלהם, מאז שאני זוכר, אני יודע מה, אני לא זוכר ב-15 שנים האחרונות, שהיה זינוק שנתי כזה של 16%. ואני חושב שהעובדה שהם באים עכשיו עם התוכנית הזו, מאוד מאוחר, מאוד לא מהפכני, גם הדקלרציה עדיין מאוד עדינה, כדי שלא יתפסו אותם באיזה הבטחה שהם לא קיימו. ואני חושב שהם לא באמת הבינו, כשהממשלה הזו הוקמה, עד כמה יש בעייתיות בשוק הדירות. ואני חושב שיש עוד דבר שאני חושב שצריך לקחת אותו בחשבון, בעיקר בהקשר לילדיך ולילדיי. תשמע, כל הטירוף הזה, שאגב גם בתקופת משה כחלון הוא היה, של לעודד את הזוגות הצעירים לקנות, 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 לקנות דירות, ולא להגיד להם, חברים, אתם לא צריכים לרוץ לקנות דירות, חכו שנייה. תסיימו את הלימודים שלכם, תיכנסו לשוק העבודה, תתקדמו בתפקיד, ובינתיים אנחנו נספק לכם פתרונות של דיור להשכרה, בשכר דירה שהוא סביר, בשכר דירה שגם אם הוא עולה, אז הוא עולה בצורה מתונה, וזה עושים באמצעות באמת בנייה של מאות אלפי דירות. בזמנו, אגב, הייתה תוכנית כזו ליאיר לפיד לפני עשור, כשהוא היה שר האוצר, הוא הכריז בזמנו על 150 אלף דירות להשכרה. בפועל, מה שקרה זה שהוקמו קושי 10,000 דירות מאז, אז זה לא game changer, זה לא עשה שום תפנית. למרות שמי שזוכה לגור בדירות להשכרה מטעם החברה הממשלתית, שנקרא דירה להשכיר, בסך הכל מקבל דיור במצב טוב, דירות חדשות, בשכר דירה סביר, ברמת תחזוקה של הבניינים האלה שהיא טובה. אבל פה אתה צריך באמת, אני חושב, אתה צריך לספק פה מלאי מאוד מאוד גדול. כמובן צריך לבנות את זה בצורה עסקית, עם מודל כלכלי נכון וכולי, אבל כסף לא חסר. גופים מוסדיים רוצים לקחת חלק בפרויקטים כאלה, תן להם את המודל הנכון. קרקעות, לדעתי, לא חסר, אבל היכולת להוציא לפועל תוכניות פה, זה הכשל הגדול. וכשבסופו של דבר כן מצליחים להוציא לפועל, אז אתה רואה שאיך עושים, מייצרים מערך תמריצים שדוחף את הזוגות הצעירים לקנות דירה, דירה בהנחה, מחיר למשתכן, מחיר למטרה, כל דבר אחר שתקרא לו, ובעצם הממשלה הופכת להיות קצת כמו ההורים. ההורים אומרים, אם תקנה דירה, תקבל מענק, תקבל הנחה. אם סתם תחליט שאתה לוקח את הכסף שלנו ומבזבז אותו באיזה שנתיים בניו זילנד, אתה לא תקבל את הכסף שלנו. ככה יצרת תמריץ, לקנות, לקנות, לקנות. אני חושב שצריך לשנות את המשוואה הזו, ולבוא ולהגיד, אנחנו חייבים לספק פה פתרונות לחמש, שש, שבע שנים הראשונות של זוגות צעירים, סיימו את לימודיהם, או עדיין במהלך לימודיהם, עד שהם, אתה יודע, צוברים איזשהו הון עצמי, חושבים לאן, איפה הם רוצים לגור וכו', ולא הופכים להיות איזה שחקנים במערך הגרלות, שתשמע, אנחנו לא רוצים שהחינוך, או הבריאות שלנו, אנחנו נקבל אותם במסגרת הגרלה.
לא, לא, ודאי.
אז למה דיור, שזה באמת אולי הצורך הכי בסיסי שלנו, עובד רק לפי הגרלות? אני חושב שזה לא טוב לשוק, זה לא טוב לצורת החשיבה של זוגות צעירים, וזה גם לא טוב להורים מודאגים שרוצים לדאוג של הילדים שלהם תהיה קורת גג.
יש לנו עוד נושאים היום. לאחר ירידות ניכרות בחצי שנה האחרונה, יחד עם כל שוק המניות, הביטקוין, האיתריום ושאר המטבעות הקריפטוגרפיים יורדים שוב היום, ובשיעורים חדים של יותר מ-10%. אלא שהפעם מסתבר זה קורה בגלל חברה ישראלית. בדיוק, החברה קוראים סלזיות, היא חברה שנולדה על ידי ישראלים, והיא מעניקה ריבית על פקדונות במטבעות דיגיטליים, קצת כמו בנק למטבעות דיגיטליים בלבד, והיא עצרה הבוקר את משיכת הכספים. זה בעצם בנק שנסגר כרגע, לא באים ולא יוצאים. וכתוצאה מהדבר הזה היא הכניסה את כל השוק העולמי לחרדה. אז כדי להבין איך זה קרה, וגם אולי לאן שוק הקריפטו ממשיך מכאן, אנחנו נדבר עם מירב הראל, מומחית בינלאומית לקריפטו ובלוקצ'יין.
אתמול התקיים בבית המשפט אירוע שהיה אמור להיות משפטי, אבל הפך למחזה מביך, מטריד ובעיקר לא נעים. תביעת הדיבה של ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו נגד ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, שאמר על משפחת נתניהו שהוא משפחה של חולי נפש. המשפט הזה לימד את הציבור על המעורבות הממש לא סבירה של שרה נתניהו ויאיר נתניהו בהחלטות של בנימין נתניהו, וגם סיפק כמה עדויות קשות. אבל היום אנחנו רוצים להתמקד בעיקר בצד המשפטי ולנסות להעריך מי הולך לנצח במשפט הזה. אנחנו נדבר עם עורך דין דור ליאון, מומחה בתביעות דיבה ולשון הרע. יאללה, מתחילים.
שלום למירב הראל.
שלום, שלום.
מומחית לעולם הקריפטו והבלוקצ'יין בישראל ובעולם, מומחית בינלאומית. אנחנו רוצים לדבר איתך על שוק הקריפטו ועל הביטקוין וכל שאר העניין הזה, מכיוון שברגעים אלה ממש, אני מסתכל פה על הסלולר שלי, שלושת המטבעות הבולטים של השנה האחרונה, הביטקוין יורד ב-12% ל-24,000 דולר, האיתריום, המטבע השני בחשיבותו, יורד ב-16%, גם המטבעות האחרים יורדים בשיעורים דו-ספרתיים לא נעימים בכלל, וזה כבר אחרי ירידה של 60-70% מהשיא עוד קודם, יחד עם המניות בחצי שנה האחרונה, אלא שהפעם מסתבר, ככה אני קורא לא אחר מאשר בפיננשל טיימס הבריטי, מי שאשמים פה זה אנחנו, חברה ישראלית בשם צלזיוס, שנשמעת קצת כמו בנק קריפטו, סוגרת את דלתיה, או לפחות לא משלמת, לא נותנת ללקוחות למשוך כספים. אז בואי תספרי לנו, ככל שאת מתרשמת, מי זו צלזיוס, מה המודל העסקי שלה ומה קורה בה?
אז קודם כל, צלזיוס היא חברה שהיא באמת עובדת כמעט כמו בנק רגיל, זאת אומרת היא אוספת פקדונות מאנשים ומשלמת ריבית, ובמקביל היא מלווה ללקוחות אחרים. שהתשואות שהיא הציעה והתשואות שהיו נהוגות בשוק הקריפטו במהלך החצי שנה, השנה האחרונים, בעצם נעים סביב ה-18%, חלק מהמוצרים 20%, בעצם ריביות שהן עוצרות שהן הרבה יותר גבוהות ממה שאנחנו רואות בשווקים המסורתיים נקרא לזה, והריביות שאנחנו מכירים במוצרים בעצם המסורתיים של הבנקים. אז מה שקרה באמת זה שהבוקר צלזיוס באה בהודעה ואמרה, אנחנו עוצרים כרגע את המשיכות והעברות שמבוצעות אצל הלקוחות שלנו, אנחנו צריכים לעשות איזושהי הערכות מבחינתנו.
מה זה הערכות מבחינתנו? אני אשאל בצורה יותר בוטה. מה, הלך הכסף?
לא בכך.
אז תסבירי.
רגע, רק תגידי, כשאת אומרת שזה עובד כמו בנק, אבל זה עובד כמו בנק בענייני קריפטו, לא בענייני דולרים ויורו וכדומה.
כלומר, בדיוק, במקום שהמטבע הבסיס שעל בסיסו ניתנים ההלוואות והפקדונות נסגרים, בעצם משתמשים בו במטבעות שהם מסוג קריפטו.
אני יכולתי לשלוח ביטקוין לצלזיוס הישראלית ולקבל ביטקוין פלוס 18% בביטקוין אחרי שנה?
לא בהכרח בביטקוין, אבל במטבעות נוספים. כן, לכל מטבע יש את הריבית המוצעת שלו, ומן הסתם, כמו בכל פקדונות הלוואות, זה תלוי בסוג המטבע שעליו אתה שם את הכסף.
בסדר, ובעצם... אבל אם אני עושה את זה מול בנק רגיל, עם שקלים, דולרים, אני יודע שהם לוקחים את הכסף, הם מלווים את זה בריבית למישהו אחר, הם מרוויחים את מה שהם מרוויחים ומשלמים לי את החלק שלי. איך זה הולך פה בכלל? זאת אומרת, מאיפה נוצרת הריבית בעסק הזה?
אותו עיקרון. כלומר, מצד אחד אנשים משקיעים בפיקדון, מצד שני אנשים לוקחים הלוואות. אוקיי? Okay? ובדיוק אותו דבר נוצר.
זאת אומרת, מישהו הלך ועלווה במטבע כזה או אחר, שילם 20% ואני קיבלתי 18, סתם לדוגמה.
אוקיי, בדיוק. עכשיו השאלה היא, האם בעצם נשמרו יחסי הרזרבות שבעצם רלוונטיים לשוק הבנקאות הרגיל?
אבל מי בכלל נותן להם הוראות? אין הרי רגולציה, אף אחד לא אומר להם תשמרו על יחסי רזרבות ויחס פקדונות והוראות נועל בנקאי תקין, כמו שאנחנו מכירים מעולם הבנקאות.
יפה, אז פה באמת יש סוגיה. אוקיי, זה בדיוק אתם עולים, בדיוק על הנקודות שצריך לתת עליהם את הדעת. אחד, ברגע שזה גוף קריפטו שעושה את מתנהל בצורה כזאת, בעצם גם אין את הביטוח ואת ההגנות שיש לממשלות. בגלל זה גם התשואה היא אחרת לגמרי, נכון? זאת אומרת, תשואה וסיכון הולכים יד ביד, נכון? זה אחד. שתיים, השאלה היא, עכשיו אנחנו מדברים בעצם על מי אם ככה מחליט כמה ביטחונות יש. המנכ״ל של צלזיוס, אני חושבת שזה היה שבוע שעבר, או לפני כמה שבועות, בא ודיבר על זה שהם בממוצע מחזיקים 300% ביטחונות על כל הלוואה שהם מציעים ללקוחות פרטיים. כלומר, בעצם האחריות עוברת מצד הרגולטור לצד מי שמנהל בעצם את החברה, אוקיי? ופה לפי מה שזה נראה, לפחות אם אנחנו מאמינים לדברים שנאמרו, אז בעצם יש פה את יחסי האמרה הנכונים, או יחסי הביטחונות הנכונים, בעצם שמבטיחים לכאורה את ה...
ועל כן, למה הוא מפסיק לשלם תכלס?
הרי גם בנק רגיל, כולנו, אני לא יודעת, אנחנו שוב, כאילו, אנחנו פה, אנחנו לא מדברים מתוך החברה, מן הסתם, אנחנו מדברים מתוך ההבנה שלנו. הרי אנחנו יודעים שגם בנק רגיל, לו עכשיו יבואו כולם וידפקו על דלתותיו ויבקשו למשוך את הכסף, זה יכול בקלות לגרום לבלגן בבנק. באותה מידה, אם יש לנו סיטואציה כרגע ברמת השוק שיש בו סנטימנט שלילי, ואנשים באים ומתחילים למשוך את הפקדונות שלהם, בעצם כל בנק באשר הוא יכול להיכנס לאותו סוג
של זה. זה מה שנקרא run on the bank, אבל במקרה הזה על בנק קריפטו.
זאת אומרת, בדיוק זה יכול מאוד להיות מצב שבו אם פתאום עכשיו הם רואים שכולם, למשל, רואים שסביבת הריבית צפויה לעלות, הרי כולנו יודעים שנתוני האינפלציה שבוע שעבר שארצות הברית הוציאה, מה הוציאה? 8.9% אינפלציה שנתית, נכון? הם הודיעו את ההודעה הזאת שבוע שעבר. בעצם מה המשמעות של זה? שהריבית במשק תעלה. אם הריבית במשק תעלה, ואני יכול לקבל בלי סיכון בעצם ריבית מהממשלה, למה שאני אקח סיכון ואשים את הכספים שלי על משהו שנותן לי ריבית התשואה שהיא לא...
רגע. פה אני חייב לעצור אותך,
כי... לגמה כללית.
אני חייב לעצור אותך לצבי שנרוף קטן. כל הגורו הגורואים של הקריפטו והבלוקצ'יין באו וסיפרו לנו שהנה יש פה מערכת שהיא מנותקת מהממשלה, שהיא לא תלויה בהחלטות של פוליטיקאים ושל פקידים שעושים מה שהם רוצים. מערכת שתוכל להיות מבוזרת ובהחלטת הקהילה של המחזיקים בה. והנה את אומרת לי שבעצם כל השיקולים קשורים לריבית ולמה בסופו של דבר אחד שלא נבחר על ידי אף אחד בשם ג'רום פאוור, יושב ראש הבנק המרכזי האמריקאי, מחליט לעשות ביום רביעי הקרוב. איפה כל ההבטחה הזאת של מערכת מבוזרת תלוית קהילה?
אוקיי, אז בוא נעשה כמה הפרדות, בסדר? אחד, מבחינת ההפרדה של קבלת ההחלטות והמבנה שבו זה בנוי, למשל כמה כמות ביטקוין יש, זה החלטה של קהילה, הרי זה מוגדר בתוך ה-white paper של ביטקוין, הרי, נכון?
בסדר, אבל בסוף אנשים קונים ומוכרים בגלל הסביבה החיצונית ולא בגלל...
אבל פה בעצם אנחנו רואים שהתנהגות השוק היא בעצם תלויה בהתנהגות של אנשים. כי הכל בסופו של דבר מחובר, זה כמו להגיד מדינת ישראל לא קשורה לארצות הברית, הרי בסופו של דבר אם הריבית בארצות הברית עולה או יורדת, זה משפיע גם על המקרו-כלכלה בישראל, הדברים לא עומדים במנותק אחד מהשני, וסנטימנט של משקיעים באשר הם משתנה בהתאם להמון שיקולים, זאת אומרת אם מחר, אני יודעת מה, תהיה פתאום, אני לא רוצה אפילו לפתוח את הפה, להגיד כל מיני דברים שיקרו עם ביטקוין למשל, הסנטימנט גם כן ישפיע, על המחירים של ביטקוין.
אגב, תגידי, כל העניין הזה של לקחת ביטקוין ולשים אותו כפיקדון בבנק, הוא בעצם לקחת את הדבר החתרני הזה, היצירתי וכו', ולהכניס אותו למסלול מאוד מסורתי, מאוד, אתה יודע, של פעם, נקרא לזה כך.
זה תלוי במשקיעים.
כן, אבל השאלה, אני אומר, מי שכבר השקיע בביטקוין לא בא ואומר, השווי של זה עולה, וזה מספיק לי, למה אני צריך גם לכך שיתנו לי תשואה על הדבר הזה?
אז תלוי, יש משקיעים מסוגים שונים, יש משקיעים למשל שאומרים אני רוצה חשיפה לביטקוין אבל אני מעדיף לעשות את זה מתוך הבנק עצמו, אני לא צריך ארנקים, אני לא רוצה להתעסק עם הטכנולוגיה שסביב זה, כן ארנק, חם, קר, כל הדברים האלה, הוא יכול להשקיע דרך הבנק, יש מספיק דרכים לעשות את זה. יש שם אנשים שבאים ואומרים אני לא מתעסק עם הבנקים בכלל, אני אוהב את הכל אצלי על ארנקים קרים, אני אוהב לשמור את זה אצלי, לא סומך בכלל על המערכת הבנקאית. ויש כאלה שיבואו ויגידו רגע, אני יכול לבוא ולעשות גם וגם, ויהיו גם כאלה שיבואו ויגידו רגע, אם אני יכול לקבל ריבית ובמילה אני לא משתמש בכל הכסף שלי, למה שאני לא אשים חלק מהכסף שלי באיזשהו מקום שנותן לי תשואה, ואני ארוויח תוך
מסיבה
כדי...
מסיבה נורא פשוטה, שלוש סיבות בעצם. אחד, התחום הזה לא מפוקח, מה לעשות, זה לא בנקים. דבר שני, אין שם בכלל את כל ה... אתה יודע, יש שם המון סיכוני שוק וסיכוני אשראי וסיכונים תפעוליים, ואלף אחד דברים שאתה יודע, תסתכלי פעם על ניהול סיכונים של בנק, זה מיליון אנשים עובדים בדברים האלה. אז מה אתה מצפה? שכאילו שאתה תיכנס לתחום הזה ואתה תהיה נטול רגולציה וגם... עם ביטחון כמו שיש אולי במערכת בנקאית מסורתית, שגם שם אנחנו רואים שיש בלי סוף דיפולט.
אם הביטקוין שלך מלכתחילה גנוב או תוצר של איזושהי פעילות מפוקפקת, אז אתה פחות רגיש לדברים האלה.
אגב, אם אתה מלכתחילה קיבלת בשנה האחרונה 18% ריבית על התשואה, על ההשקעות שלך, בעצם התשואה הזאת מנסם גילמה את הסיכון הזה, נכון? ואתה החלטת לבוא ולשים, אני מקווה, לא את כל הכסף שלך, אלא אחוז מסוים של הכסף שלך, ולבוא ולהגיד, אוקיי, אני מוכן לבוא ולקחת, לשים את חלק מהכסף שלי על סיכון שהוא יותר גבוה, ולקבל תשואה...
כן, טוב, זה הגיוני במידה מסוימת, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, את השאלה הבאה. הסיפור של צלזיוס, יש שם לפי מה שאני קורא בעיתונות הזרה, כי הם לא כל כך מדברים בחברה בדקות הללו, זה היה שווה 20 מיליארד דולר סך הכספים שהשקיעו בבנק הקריפטו הזה, זה הצטמק לאחרונה אפילו לסדר גודל של חצי, אבל עדיין אנחנו מדברים על, אני יודע מה, 10 מיליארד דולר שווה ערך. למה זה גורם לנזקים היקפים לביטקוין עצמו ברמה של יותר מ-10%? זאת אומרת, הביטקוין שווה מאות מיליארדי דולרים, והירידה הזאת כשלעצמה שווה פי כמה וכמה וכמה מכל צלזיוס ביחד. אז איך זה מסתדר?
זאת שאלה מאוד יפה, זאת שאלה יפה. בעצם למה שבעצם חוסר האמון שמובע בפרויקט ספציפי של צלזיוס יבוא וישפיע על שוק הקריפטו בכללותו?
כן, מה הביטקוין השם?
בדיוק, אז אוקיי, אז יש פה סוגיה שבעצם מתחבר למונח שכולנו מכירים של סנטימנט השוק. כלומר, אם אנחנו רואים שסנטימנט השוק הוא גם ככה שלילי, ובא איזושהי הודעה שהיא שלילית ובעצם מוסיפה עוד שמן, אפשר לקרוא את השמן למדורה, אז בעצם יבואו אנשים ויגידו, רגע, 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 אני עושה רולבק, שנייה, יכול להיות שזה גם ישפיע על ביטקוין. הרי אתם יודעים, אנחנו מדברים פה על, על, על התנהגות של המוני משקיעים, ואם הם כולם ביחד באים ואומרים, רגע, רגע, קורה פה משהו לא טוב בקריפטו, ורגע, רגע, הולכים גם לעלות הריבית, אז אולי בעצם כדאי לי להחזיר את הכסף לבנק ולקבל...
זה קשור לזה שאני חושב שהזהות של הביטקוין ושל המטבעות הדיגיטליים עדיין לא הוגדרה סופית, עדיין אנחנו שואלים את עצמנו איזה חיה זאת, זה מטבע, זה מוצר השקעה, זה סולידי, זה לא סולידי, לאן פניו, כלומר, יש כל כך הרבה סימני שאלה סביבו, שברור שכל השוק, ברגע שיש אירוע אחד, הוא משפיע על כל השוק.
אין ספק, זאת אומרת, הצורך של אפשר להגיד לזה, הרגולציה של ההכרה, במה מדובר, היא הכרחית. כלומר, אם יש לכם מדינות שונות שמתייחסות אחרת, לפני גרמניה, אם אני לא טועה, לפני כמה חודשים בגרמניה, באו והוציאו הנחיה שבעצם מי שמחזיק ביטקוין לפחות משנה, לא ממסים אותו כמו על השקעה, אלא כמו על מטבע. אוקיי? זאת אומרת, ההתייחסות היא בעצם כמו כן על קרנסי, כאילו על מטבע, אוקיי? ולא כמו על מוצר השקעה. עכשיו יש לך בעצם רגולציות שונות במדינות שונות שמתייחסות אחרת למוצר הזה, ועדיין זה נשאר באיזושהי עלתה שגורמת לזה שיש פה יותר ספקולציה, ואז גם התנודתיות הרבה יותר גבוהה.
טוב, אז שאלה לסיכום, התחלנו את השיחה, הביטקוין ירד ב-10%, עכשיו הוא כבר יורד ב-12%, כמובן זה תנודות של דקות, אם היינו ממשיכים אותה, יכול להיות זה היה חוזר ל-9, אנחנו לא יודעים, אבל עד כמה את חושבת שהאירוע הזה, סליחה, של צלזיוס, באמת ישפיע על השוק כולו, ואיפה הדבר הזה ייעצר? אם ייעצר.
אוקיי, אז אני חושבת שמה שאנחנו רואים פה זה בעצם כמה מגמות שמשפיעות בו זמנית. יש את המקרה של צלזיוס נקודתית, שמן הסתם מושפע ממה קורה שם באמת, האם באמת יש להם את הביטחונות, ומה תעשו הפסקת, נקרא לזה הפסקת מסחר, כדי להתאפס על המערכת, ובעצם כל הכספים נמצאים, ויש 300% ביטחונות, והם התחילו לשלם לכולם כמו שצריך, אחרי שהדברים יירגעו, זה במקרה המקרו. אבל מה שאנחנו רואים פה להערכתי, זה בעצם התנגשות ברמת המיקרו. מה שאנחנו רואים כרגע זה בעצם גם התנגשות ברמת המקרו, בעצם ההתנגשות בין העולם הפיננסי הוותיק והמסורתי לבין העולמות של הקריפטו, והצורך לבוא ואיכשהו לבוא ולדעת איך להכיל את שניהם תחת מטריה שמאפשרת איזושהי א' רגולציה, וב' מאפשרת לבוא ולהכיר במוסרים האלה ולהבין איך להתייחס אליהם מבחינה פיננסית.
אגב, מהבחינה הזו אנחנו צריכים עוד איזה 100 או 200 או 300 צלזיוס, מקרים שונים כאלה ואחרים, כדי בסופו של דבר להחליט מה זה בדיוק, וכדי שהפקודות, מה שנקרא, ייקבעו בדם, כמו שאומרים בצהל.
אתם יודעים, לנו יש מזל. אנחנו בעצם חווים כרגע תקופה שבה נוסרו, אפשר לקרוא לזה משפחות שלמות של ניירות ערך חדשים. בעצם דבר כזה לא קרה, אני חושב, מאז שהומצאו קרנות הנאמנות, והומצאו תעודות צה, והומצאו, אתה יודע, הרי כל פעם באים עם מוצרים פיננסיים נוספים, ובהתחלה כולם לא יודעים איך לבלוע את זה, ואחר כך זה עובר רגולציה, ואחר כך קדם, זה כבר הופך להיות משהו שבשגרה. אז למזלנו אנחנו חיים כרגע בתוך תקופה שהיא מאוד מאוד מעניינת, כי נוסרו פה משפחות שלמות של נכסי השקעה, מטבעות, איך שלא תקראו לזה, שפשוט עוד לא עברו רגולציה, וכולנו עדיין מטבעים של לבלוע.
טוב, זה הברכה, לוחסן כללה, הסינית העתיקה, הלוואי ותחיה בזמנים מעניינים. אני לא יודע כמה זה מנחם את מי שיש לו כרגע ביטקוין.
מי שיש לו כרגע מטבעות.
כי כרגע הוא יכול להתחיל לשכוח איפה הוא שם את הדיסקונקים.
אפשר רק להתנחם בזה שלא מדובר באנשים קשי יום כאלה, שבאמת חסכו פרוטה לפרוטה וקנו ביטקוין.
יש גם כאלה. מירב אריאל, תודה רבה לך.
בבקשה, להתראות.
שלום לעורך דין דור ליונד.
שלום, שלום.
עורך דין שעוסק הרבה בנושא של דיבה, וצריך לתת פה גילוי נאות, מייצג את עיתון הארץ, את דמרקר, אותי ואת איתן, בתור עורכים בכירים פה, עם כל מיני תביעות שהגישו נגדנו, ואנחנו הגשנו, אז כל הגילויים הנאותים פה על השולחן, ואנחנו רוצים לדבר איתך על תביעת הדיבה שהגיש בנימין נתניהו, ראש הממשלה לשעבר, נגד ראש הממשלה לשעבר אחר, אהוד אולמרט, על כך שהוא אמר שהוא חולה נפש, שמשפחתו חולת נפש. ואתה יודע, אנחנו שומעים בפוליטיקה הישראלית כל כך הרבה דברים, האשמות וטענות ודיבות, כאילו זה מעשה של יום ביומו. לא מכיר פוליטיקאי שלא אמרו עליו שהוא ירד מהפסים, שהוא מטורלל, שהוא 1001 דברים. ונשאלת השאלה, קודם כל, האם יש הבדל בין אם אני אומר עליך שאתה מטורלל, ובין אם אני אומר את זה על פוליטיקאי, נגיד אני אומר את זה על שר שקיבל החלטה כזו או אחרת?
אז לפני זה, בואו נדבר רגע על המשפט הזה, אם רוצים להבין אותו בעצם, רוצים להבין את הציר המרכזי שסביבו הוא סובב, הוא בעצם נע סביב הציר הזה שהתובע במשפט דיבה מהסוג הזה, מנסה לעשות ככל שביכולתו לסווג את הפרסום כאמירה עובדתית. מוד שהנתבע מנסה לסווג את הפרסום כהבעת דעה. עכשיו, למה זה כל כך חשוב? מאחר והסיווג הזה של הפרסום, בין כאמירה עובדתית ובין כהבעת דעה, הוא בעצם זה שישליך על ההגנות שאותו נתבע יוכל להעלות אחר כך בתיק.
לא, אבל אני לא יכול להביע את דעתי שאתה גנב, זה עניין עובדתי, או שאתה גנב או שאתה לא גנב.
קודם כל, בחרת במילה, המילה גנב היא כשלעצמה מילה שקשה מאוד להגיד שהיא הבעת דעה. לעומת המילה, למשל, מטומטם. אנחנו מדברים פה במקרה הזה על חולה נפש, וחולה נפש זה באמת, קודם כל זה דבר עובדתי. אנחנו יודעים שזה דבר עובדתי, אבל מצד שני, הרבה פעמים אנשים מביעים דעה בזה שהם אומרים שמישהו חולה נפש. אנחנו מכירים את זה. עובדה שיש פסקי דין אגב, שפטרו אנשים מחבות בדין על אמירה של חולה נפש, על אמירה של פסיכופת. אנחנו מכירים בעיקר פסיקות כאלה מסכסוכי דיירים. אז פה יש לנו סכסוך דיירים מאוד מיוחד.
כן, דיירי בלפור.
דיירי בלפור. כן.
נכון, אז זה גם סוג של סכסוך דיירים. מה אולמרט בעצם אומר? זה הקו המעניין. בואו ננקה רגע את כל הג'וז ואת כל הרכילות ואת כל האמירות הצהובות שראינו שם בישיבת ההוכחות, אבל הציר המשפטי המעניין הוא כזה. אולמרט בעצם אומר, אני בעצם נתתי רק, הבאתי את דעתי. וזכותי להביע את דעתי על אופיין של דמויות ציבוריות. אגב, אני חוזר לשאלתך הראשונה, סמי. דמות ציבורית לא כדמות רגילה, דמות ציבורית צריכה לדעת להכיל הרבה יותר ביקורת, ונקודת האיזון בין הזכות לשם הטוב לחופש הביטוי נוטה באופן מובהק כנגד הדמות הציבורית.
זה לפי הפסיקה או לפי החקיקה?
לפי הפסיקה, לא, זה לא בחקיקה, לפי הפסיקה, החקיקה מדברת על עניין ציבורי, ובמיוחד בתקופת בחירות. בתקופת בחירות, יש את זה ממש בפסיקה, חזקת תום הלב של המפרסם, נותנים לו ליהנות מהחזקה הזאת, למרות שכולנו יודעים שהפרסומים האלה לא בתום לב, אנחנו זוכרים את הפרסומים על בני גנץ, שבינם לבין תום לב אין הרבה, אבל עדיין בתקופת בחירות, המדינה כדמוקרטיה קובעת כללי משחק אחרים, של לתת מרחב נשימה. עכשיו אולמרט אומר, אני לא פסיכיאטר, וכולם יודעים שאני לא פסיכיאטר. זאת אומרת, אני לא נתתי, כשאני אמרתי את זה, ברור שאני לא נתתי איזושהי קביעה עובדתית. אומר נתניהו הפוך. אתה חצית את הקו. שימו לב, גם אתמול בישיבת ההוכחות, נשאל הרבה פעמים נתניהו למה הוא לא טבע אחרים. הייתה לו תשובה מאוד מעניינת, שמסבירה בעצם את העניין. הוא אמר, אולמרט לא אמר עליי מטורלל, כמו שאומרים בעולם הפוליטי. כלומר, מטורלל, אגב, טיפ למי שרוצה להגיד על מישהו משוגע, אבל לא להתאבע, שיגיד מטורלל.
כן, יש כבר אישור מנתניהו באופן רשמי בפרוטוקול משפטי לקרוא לו מטורלל ולא להתאבע.
זה לא רק נתניהו מאוד מתוחכם, ויודע ללכת תמיד על הקצה. אגב, יש גם הרבה מקרים של דיבה כנגד ציבור, שמאלנים בוגדים למשל, דברים כאלה, שציבור לא יכול לתבוע דיבה.
תגיד לי, במסגרת ההתפלפלות המשפטית, האם אולמרט היה יכול ללכת על מסלול הגנה כפול של אחד דעה ושתיים של אמת דיברתי גם וגם? כי הוא יכול לבוא להגיד אמת דיברתי.
אגב, זה מה שהעורך הדין שלו אומר.
הרי זה הצגה. ואז הוא יביא אנשים, לא יביא אנשים וכן הלאה, יהיה מה שיהיה. זה לא באמת אכפת לאף אחד פה למעט במישור הציבורי מה שיקרה.
אבל אולמרט, אני חושב שהוא אדם תחרותי, וכשהוא נמצא בתביעה כזאת, הוא גם רוצה לנצח, והוא טוען, ומותר לטעון גם וגם, אבל מה העניין, למה התחלתי ואמרתי שזה הציר המרכזי? כי כשאתה טוען, באמת דיברתי, הרף ההוכחה העובדתי, שאתה צריך להוכיח הרבה יותר גבוה. כלומר, אתה צריך להוכיח שכל העובדות שאתה אמרת הן נכונות. לכן הרבה יותר קל לו להיות על המגרש של הבעת דעה. תשימו לב איך הוא מדבר אתמול, הוא כבר מדבר יותר במונחים של הבעת דעה. ומוטב גם להיזכר בפרסום המקורי, אנחנו לא זוכרים על מה היה הפרסום, אבל בפרסום המקורי הוא אומר, כל פסיכיאטר עם מצפון היה מאשפז אותה, משהו כזה, ואני יכול להפנות אותך, הוא אומר שם למרואיין, אם אני לא תזכה דיסוקניק, אני יכול להפנות אותך לשורה של מדינאים, שיגידו לך שהם כך וכך וכך, בני המשפחה. זאת אומרת, אולמרט, כן, יש בפרסום שלו, אין פה, זה רק אמירה, הם משוגעים או חולי נפש. יש מרכיבים עובדתיים מסוימים בפרסום שלו, שהופכים את התיק מבחינתו ליותר מאתגר.
כן, תגיד לי, דור, אם שניהם ניגשים אליך, אהוד אולמרט ובנימין נתניהו, ערב הגשת התביעה וערב הגשת כתב ההגנה, ושואלים אותך, תגיד לי, כדאי לנו ללכת עד הסוף בסיפור הזה, או כדאי להתפשר? בחינה משפטית ואולי גם בחינה ציבורית. זה משתלם למישהו כל האירוע הזה?
תראה, זו שאלה טובה, והרבה טובים מתחבטים הרבה פעמים האם להגיש תביעת דיבה, גם כשהם צודקים. ו- וגם אפילו כשהם יודעים שהם ינצחו. כלומר, תובע, אפילו שהוא יודע שהוא ינצח, לא תמיד אני ממליץ עדיין להגיש תביעה.
כי אתה בעצם שם את השאלה של האם המשפחה הזו היא חולת נפש, כן או לא, על קרני הדילמה. חלק יגידו, אתה יודע מה, יש בזה משהו, חלק יגידו לא, וכל מיני עדויות שיוצאות, וכל הג'וס הזה שיצא שם, יכול להיות שחלק מהאנשים יגידו, אתה יודע מה, יש בזה משהו. זה גם סיכון.
נכון, אז אני מתחבר לנקודה האחרונה שאתה העלית, ואני אגיד לך שיש תביעות דיבה, שאתה, ניקח, נמשיל את זה מעולם הכדורגל, שאם אתה לא מנצח בהם 5-0, אז עדיף שלא תעלה למגרש. כלומר, אם אתה יודע שאתה תנצח 3-2, שכרך יצא בהפסדך. יש תביעות שאתה חייב לנצח אותם על ה-0, וזה אתגר מאוד גדול לעורכי הדין, הן בשלב הרכבת התביעה, הרכבת עילות התביעה, ואחר כך הניהול שלה. ואני לא בטוח, אני לא בטוח שהתביעה הזאת היא תביעה של 5-0, ומצד שני, אני לא בטוח שאולמרט בחר תמיד בבחירות הנכונות, בכל צומת שנקראתה בדרכו.
בוא נחזור לזווית המשפטית לגמרי. אני אעשה לך משהו שאולי לא נוח לך, אבל לו אתה שופט, על שמח מה שיש, הוא זוכה בתביעה הזו?
תשמע, אני חושב ששני הצדדים בסופו של דבר, שהם נראו את פסק הדין, אני מעריך, שהיו מוותרים על כל הפיאסקו הזה. אני חושב ששכרם יצא בהפסדם, אני אגיד לך בדיוק מה יהיה, אני לא יודע, וגם הייתי יודע, הייתי רוצה להתנבא.
כן, אבל תגיד לי דור, מבחינתו של אולמרט, הדרך היחידה שלו לצאת בסדר מהמשפט הזה, זה להוכיח חד משמעית, שמדובר בחולה נפש, כלומר הבחנה ממש קלינית, חדה או ברורה, או שמספיק שיש איזה סימן שאלה, איזה תהייה לגבי התנהלות בתחומים מסוימים כדי שזה יעשה לו את העבודה.
אולמרט יודע שהסיכוי שלו, לדעתי, מבין את זה, עורך הדין שלו ודאי מבין את זה, שהסיכוי הכי טוב שלו להצליח לדחות את התביעה, היא אם הוא יוכיח שהאמירה שלו עדיין, בכל זאת, נמצאת תחת האמירות שהן הבעת דעה, למרות שהוא לא חבר כנסת, ולמרות שהוא בעצם, הוא לא שחקן פורמלי על המגרש הפוליטי, לנסות ולקחת את התקופה, את הנסיבות, הרי בסופו של דבר הכל תלוי נסיבות והקשר. להגיד שבכל זאת אתה מהותית כן היית מעורב בקמפיין, אתה כדמות ציבורית, כראש ממשלה לשעבר, כן צריך עדיין ליהנות מאיזשהו מרחב תמרון גבוה יותר באמירות שלך, הוא בסופו של דבר צריך ללכת להבעת דעה. עכשיו, הבעת דעה זה לא הגנה טוטלית, זה לא מספיק שאתה תנפנף בדגל, הבעת דעה, זהו, אני מסודר. לא, אתה צריך להוכיח איזושהי תשתית עובדתית מסוימת, ברמה הרבה יותר נמוכה, מדיברתי, שממנה הדעה שלך היא נגזרת באופן סביר. גם אם אנשים לא מסכימים עם הדעה הזאת, אבל עדיין אתה צריך להוכיח איזושהי תשתית סבירה. זה מה שהוא מנסה לעשות עכשיו. הוא מנסה להראות איזושהי תשתית עובדתית, שעליה יהיה קשה לחלוק, ולהגיד, אוקיי, אשמח התשתית הזאת שמעלה תהיות, אז אני אמרתי את מה שאמרתי. הרי ברור שאם הוא יכול היה להחזיר את הגלגל אחורה, אני מניח שהוא היה מתבטא והיה אומר, אוקיי, לאור א', ב', ג' וד', שאני יודע, עולות תמיהות לגבי היציבות הנפשית של, לא יודע מה, חלק מבני משפחת נתניהו. זאת הייתה אמירה שהייתה נותנת לו סיכויים אחרים לגמרי בתביעה.
כן, אגב, אתה יודע שאנחנו חושבים, אולי כאנשים נורמליים נקרא לזה, מן השורה, על העניין הזה שאולי לא היינו יוצאים לכזה מאבק, כי אנחנו לא רוצים שאתה יודע, כל היציבות הנפשית שלנו ושל משפחתנו יעמדו למבחן משפטי, אבל יכול להיות שאתה יודע, בספירה הזאת של פוליטיקאים, שזה באמת כנראה מנגנונים נפשיים אחרים, שאנחנו לא מורגלים בחשיבה בהם, יכול להיות שאתה מסתכל על נתניהו, הוא אומר לעצמו, תשמע, אני יודע להפיק ציבורית, הרבה מאוד תועלת מהתקרבנות. איכשהו אני גם מצליח להתקרבן וגם לצאת ווינר הרבה פעמים. זה לא, מעטים האנשים שיודעים גם להתקרבן וגם להפיק מזה תועלת. אז אולי זה גם משרת אותו. תראו מה עושים לי. זה לא עובד לטובתו?
תביעה דיבה הרבה פעמים, היא צריכה להיות מוגשת ומנוהלת תוך הבנה מלאה של כל הסביבה. זאת אומרת, כל הסביבה החוץ משפטית. ולדעת איך להציג אותה בחוץ, לדעת בכלל האם להציג אותה בחוץ, תלוי, יש תביעות ויש תביעות, ונתניהו הוא ישב בזה, לא צריך ללמד אותו את זה, אז בוודאי שאם הוא נכנס להליך משפטי שהוא יזם, זה הליך משפטי שהוא יזם, זה לא המשפט שמתנהל נגדו, אז בוודאי שהוא מפעיל את כל הכלים על מנת למנף אותו באופן מיטבי. האם הוא יצליח? אני חושב שיצליח חלקית בלבד.
כן, סבירות להשגת פשרה לפני פסק דין, כמה היא גבוהה בעיניך?
קשה מאוד לדעת, זה צריך להביא אולי איש מקצוע לבחון את האגו של הצדדים.
לא צריך איש מקצוע, אני חושב שאנחנו מכירים את האגו של הצדדים.
אז האגו פה משחק תפקיד מרכזי, והוא עושה את זה הרבה פעמים בתביעות דיבה. מי שלא מצליח לנטרל לגמרי את האגו, אז זה מעלה תמיות לגבי יכולת קבלת ההחלטות שלו.
יפה, דור ליאון, תודה רבה על הניתוח הזה. עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, תודה רבה לך.
ותודה רבה גם ליונתן מניאביץ' ודן ברומר שעורכים אותנו. אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר. תודה ולהתראות.
שלום, שלום.